פרשת בהר בחוקותיי תשפ"ה. ערב טוב, אנו כאן בתוכנית נוספת של אוזן קשבת, מבית היוצר של כל תבונה. להזכירם, ניתן להזין לנו טלפון מספר 0830-12400, וכן להזין להרחיב לנו תוכניות שלנו בקשת 34 בכניסה למערכת, וכן להשאיר לנו שאלות לתוכנית בקשת 24 בכניסה למערכת. המעוניינים ייצאו איתנו קשר פקס, יכולים לעשות את זה מספר 079-52-44-800, ולציין עבור תוכנית אוזן קשבת. להזכירכם על הקו הייחודי של התוכנית 02-313-7580, ניתן לקבל צינתוק בכל פעם שנכנס שיעור או דברי תורות קצרים. כמו כן, המעוניינים להגיע להיצע באופן פרטני, יכולים לעשות זאת דרך מרכז היצע ותבונה, בטלפון מספר 02-313-7585, ויהיה רצון שלא תארע חלילה וחס תקלה על ידינו, ונזכה לקדש שם שמיים, אמן ואמן. אחי וידידי, רעי ואהובי, בראשית דברי רציתי לתקן תיקון טעות מהשיעור הקודם, שם הבאנו דברי המדרש על הפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה שאמר כתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה, ורבי יוחנן אמר, לעולם מעשה האדם עצמו קברנית איך יכול לעשות את המצווה. ואני אמרתי שהדברים קשורים לפרשת שבוע, פרשת אמור, והדברים קשורים לפרשת אחרי מות. ויהי רצון שלא תארח עלי לבחס תקלה על ידינו. אחרי וידידה רעי ואהובי, השבת נקרא אם ירצה השם את הפרשיות האחרונות של חומש ויקרא, פרשיות בהר ובחוקותיי. והנה כתוב בפרשת בהר, וכי אמוך אחיך ומתי ידוע עמך והחזקת בו. אומר המדרש, וכי אמוך אחיך, עדה ודכתיב אשרי משכיל אל דל, ביום רעי מלטהו השם. מבאר המדרש, אבא ברירמיה בשם רב מאיר אומר, מה זאת אומרת אשרי משכיל אל דל ביום רעי מלטהו השם? זה שממליך יצר טוב על יצר הרע. איסי אמר, זה שנותן פרוטה לעני. רבי יוחנן אמר, זה שקובר מת מצווה. רבנן אמרי, זה שמברך עצמו מן העריצים. רבונה אמר, זה שמבקר את החולה. וכו' וכו'. כלומר, חז"ל אומרים שמה שכתוב בפסוק בפרשת השבוע, כי אמוך אחיך, שאתה צריך להחזיק ביד אחיך כאשר הוא מח, הם דרשו על זה את הפסוק בתהילים, אשרי משכיל אל דל ביום רעי מעלתו השם. וכאן חכמנו ז"ל דרשו כל אחד את הדרשה שלו. ויש לעיין, כי כל הדרשות באמת הם מתאימים למשכיל אל דל. אבל מה הדרשה הראשונה של אבא בר ירמיה בשם רב מאיר, זה שממליך יצר טוב על יצר הרע. מה העניין שממליך יצר טוב על יצר הרע, שזה נמכה אשרי משכיל אל דל? על מנת לבאר את הדברים, נביא דברי חז"ל במדרש על הפסוק בקהלת. טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל. אומר המדרש, מדרש רבה, טוב ילד מסכן וחכם, זה יצר הטוב. ולמה נקרא שמו ילד? כי אין מזדווג לאדם אלא מבין 13 שנה ולמעלה. ולמה נקרא שמו מסכן? שאין הכל שומעים לו. ולמה נקרא שמו חכם? שהוא מלמד את הבריות לדרך ישרה. אבל מה כתוב על הכסיל? מלך זקן וכסיל זה יצר הרע. ולמה קורא אותו מלך? שהכל שומעים לו. ולמה קורא אותו זקן? שמזדווג לו מילדותו ועד זקנותו. ולמה קורא אותו כסיל? שהוא מלמד לאדם דרך רע. נמצא אם כן, שמה שכתוב בפסוק, אשרי משכיל אל דל, ודרשו חז"ל, זה שממליך יצר הטוב אל יצר הרע, מה הכוונה? אשרי משכיל אל דל, מי זה דל? אומרים חז"ל, מי זה הדל? זה היצר הטוב, שהוא דל. למה הוא דל? למה הוא נקרא דל? למה הוא נקרא אני? שאין הכל שומעים לו. מה לעשות? אנחנו נמצאים בדור מאוד מאוד קשה, הניסיונות מאוד מאוד גדולים, והיצר הרע חוגג, אז מסכן היצר הרע, שהם לא שומעים לו, הם לא שומעים לו, אין לו מספיק קליינטים. אז אומר המדרש, אשרי משכיל אל דל, ביום רעי המלטהו השם, אשרי משכיל אל דל, אשרי מי שהולך אחר רצת היצר הטוב, אשרי מי שמשכיל ללכת אחר עצותיו, אחר דרכיו, ושומע בקולו, למרות שהוא דל, וחוכמת המסכן בזויה, ובקושי אנשים שומעים לו, ורק מתי מעט, ועד שאתה מוצא את המתי מעט, זה קשה מאוד 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 מאוד. אתה צריך לחפש בבתי מדרשות, אתה צריך לחפש בבתי כנסיות, אתה צריך לחפש את האנשים שקמאים וצמאים, להקשיב לדברי היצר הטוב. פרט בדור הקשה שלנו, עם כל כך הרבה ניסיונות, עם כל כך הרבה קשיים, שהיצר הרע מוציא את כל כלי מלחמתו, מוציא אותם החוצה, ולצערנו הרב זה נכנס בכל המקומות, והוא משגע, את אפילו אנשים טובים, ואנשים יראים, ואנשים שלמים, ואנשים שעד עכשיו ממש היו תפוסים ואחוזים רק בעצותיו של יצר הטוב. אבל כיום, לצערנו הרב, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, הרבה הרבה אנשים לא משכילים אל דל, לא משכילים לשמוע לעצת היצר הטוב, שהוא דל, שהוא פשוט חוכמת המסכן בזויה. זה המדרש אומר, למה נקרא שמו מסכן? שאין הכל שומעים לו, זה ילד מסכן וחכם, הוא חכם, יש לו הרבה חוכמה, אבל אף אחד לא מסתכל עליו, מה אתה שחק כל ילד, מי אתה בכלל? עזוב, מה אתה מציע לי? איזה הצעות יש לך? מה יש לך להציע לי? מה? בוא תגיד מה יש לך להציע לי. מה, שכר בעולם הבא? בסדר, עזוב, מה, עולם הבא, הרי מלא אני ארד בגלגול, בגלל שדיברתי לשון הרע, ובגלל שעשיתי ככה, ובגלל שמה אני צריך את זה? תן לי עכשיו לאכול, לשתות, ליהנות, תראה מה זה, אתה יודע מה זה נגן, אתה יודע מה אפשר לעשות, אתה יודע מה אפשר פה, ואתה יודע מה יש פה, ואתה יודע איזה עולם יפה, ואיזה עולם גדול, למה? כי היצר הרע משלם במזומן, היצר הרע מראה לך את העולם יפה יפה, והוא לוקח את הדברים אפילו הכי שחורים בעולם הזה, והוא צובע לך אותם בגוון מאוד מאוד יפה, ומריב עיניים, ואתה כל כך מתלהב ומשתוקק, כל המטרה שלו זה סך הכל לקחת את האדם ולהחטיא אותו, שהוא יתפס ברשתו. ועל כך אומר דוד המלך בתהילים, אשרי משכיל אל דל, ביום רעי מלתהו השם. אשרי האדם שהולך ומבקש מהדל, מחוכמת המסכן של בזויה, מחוכמתו של יצר הטוב, הולך ולוקח ממנו את הטוב, הולך ולוקח ממנו את מה שצריך לקחת. ואזי ביום רעי מלתהו השם. למה? למה ביום רעי מלתהו השם? ביום שיהיה לאדם ניסיונות, ביום שיהיה לאדם קשיים, ביום שהאדם יבוא לפני לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכדרשת חז"ל, ביום רעה זו גיהינום. אז ביום רעה ימלתהו השם, הקדוש ברוך הוא ימלט אותו מאותו גיהינום. למה? כי הוא היה משכיל אל דל. גם כאשר הוא ראה שכל החברים שלו וכל סובביו וכל בני משפחתו וכל האנשים כל האנשים שהוא מכיר כולם הולכים ומתפתים אחר רצת היצר, כולם הולכים ומתפתים אחר כל מיני תאוות וכל מיני ניסיונות וכל מיני התמודדויות שיש בדור, והקשה לו מאוד, מה? רק אני בצד הזה, כולם שמה, ואני בצד ההוא, למה אני צריך להיות פה, למה אני אולי עם כולם, אבל כולם ככה, אבל כולם ככה, אבל לכולם כבר יש מכשיר כזה, וכולם ככה. הוא השכיל להקשיב להצעת היצר הטוב, ביום רעה ימלטהו השם, ביום שיש רעה, ביום האחרון, ביום שהאדם יבוא ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא לא ייכנס לגיהינום, למה? בגלל שהוא השכיל אל דל, שהוא הקשיב לקולו של יצר הטוב, חרף כל הקשיים והניסיונות. וזה שאמרו חז"ל במדרש, מי הוא משכיל אל דל? זהו שממליך יצר הטוב על יצר הרע. נכון שיש לי תאוות, ונכון שיש לי קשיים, ונכון שיש לי התמודדויות, ונכון שכל החברים שלי ככה, ונכון שכל מי שמסביבי ככה, ונכון שגם בבית שלי זה ככה, הכל 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 נכון, אבל אני יודע בזמן האמת, אני יודע בשעת האמת, בשעת הניסיון להמליך את יצר הטוב על יצר הרע. נכון, זה ניסיונות קשים ומרים, נכון שזה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה לעמוד בו, אבל אני יודע להמליך את יצר הטוב על יצר הרע. אני יודע שבשעה הקשה הזאת, בשעה שיש לי את הניסיון, שכל החברים הולכים לאיזה מקום, כל החברים מסתובבים פה, וכל החברים מסתובבים שם, וכולם הולכים לאכול פה, וכולם הולכים לנפוש קצת, ולקחת אוויר שם, ואני יודע בדיוק מה קורה שאני הולך איתם לשם, ואני יודע באותה שעה להמליך את יצר הטוב על יצר הרע, לקחת אותו ולהגיד לו, אתה מלך, אתה מלך, נכון שחוכמת המסכן בזויה, נכון שאתה מסכן, ונכון שאתה דל, ונכון שלא מתייחסים אליך, ונכון שמסתכלים אליך כמו איזה ילד, אבל אני הולך דווקא אחריך, דווקא אחריך, דווקא אחר עצותיך. אני רוצה להיות משכיל אל דל. למה? כי אני רוצה שביום רע ימלא תהו השם. אני רוצה שבעזרת השם לעתיד לבוא, אני בעזרת השם ייכנס למקום שאני באמת חפץ להיכנס. אז אולי פה בעולם הזה אני אהנה קצת פחות, כי אני לא עם חברים שלי בכל המקומות שהם נמצאים. אבל אני אשמור את עצמי, אני אגן על עצמי. סיפר לי בחור שביום ל"ג בעומר היה לו ניסיון קשה מאוד. החברים הכי טובים שלו, הם רצו ללכת לאתרי קדיש אמירון, אבל הוא ידע שהיציאה שלהם היא יציאה לא רק למירון, היא גם קצת לעשות קצת פורקן, גם קצת להתרענן, והוא ידע שהנסיעה איתם לא תהיה כל כך כל כך חלקה. והוא התחבט מאוד 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 לצאת איתם או לא לצאת איתם. מצד אחד נוסעים למירון, אבל מצד שני האהבה היא בדרך, וגם מה שיהיה בין לבין, וגם מה שיהיה בחזור, אני יודע שאני לא ייצא ואני לא אכנס לישיבה בדיוק כמו שיצאתי. אני יודע שאני לא צריך לשמר כמו שאני שמור פה בישיבה. אבל מצד שני, זה החברים הכי טובים. מה אני אגיד? יגידו לי, פתאום הוא לא רוצה לבוא, פתאום זה. חוץ מזה, מה להיות אצל רב שימן? רב שימן ברוך חיים. נו, זה לא פשוט. לא פשוט. והיה לו ניסיון מאוד קשה. ניסיון לא פשוט. והבחור דנן לא כל כך עמד בפיתוי. הוא אמר גם ליל שישי, ועזו, מחר מילה אין סדר בישיבה. אז מה לעשות? בוא ניסע, ויהיה טוב, יהיה טוב, נזרום, הכל יהיה בסדר, אני אשמור את עצמי, אני אגן על עצמי. הוא הכין את התיק שלו, והוא יצא עם החבר'ה. החבר'ה החליטו שאם נוסעים למירון, איך אפשר להגיע לרשבי לפני טבילה בטבריה, בכנרת? במה הכנרת, לזכות לטבול בכנרת? לפני העלייה לציון של רשבי, נו. מי יודענו כמובן לא אמר כלום, הוא לא נעים לו להגיד כלום לחבר'ה, כולם הולכים לטבריה, אז כולם הולכים לטבריה. והוא ראה שזה לא, זה לא עובד בדיוק, הוא ראה שהעיקר חסר מן הספר, וחלילה וחס הוא יכול לאבד את כל מה שהוא רכש בתקופה האחרונה. אבל מצד שני, עם כל זה, אבל תשמע, כל החבר'ה, מה אני אעשה? מה אני אעזוב אותם? איך אני אעשה את זה? איך אני אעשה? הייתה לו מלחמה קשה מאוד בין יצר טוב ליצר הרע, מלחמה עקובה מדם, מלחמה מאוד 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 קשה. מצד אחד, נו, אני עוד מעט מגיע לרשבי, עוד מעט בעזרת השם אני אתאר את עצמי, ואני אהיה שם בציון של רשבי, ואני ארקוד לכבוד רבי שמעון ברוך חי, ואני אעשה את הכל ככה בקדושה ותרה. אבל מצד שני, אני נשאר פה כמה שעות פה לבלות בטבריה, ואני יכול לרדת, מטה מטה. בפרט שהבחורים פה לא כל כך, שמורים כמוני בעניין שככה לשמור את עצמי בכל ענייני הקדושה והטהרה כמו שאני רגיל לשמור את עצמי. חבר'ה החליטו, תשמעו, אם אנחנו כבר נמצאים פה ואנחנו צריכים פה, בוא נקדים את סעודת הרשב"י ליום חמישי, בוא נשב פה, נפתח מנגל, נאכל, נשתה, ככה קצת נשאר פה, אחר כך לבוא, יש מספיק הדלקות במירון, גם לא נספיק את הדלקה הראשונה, יש כל הלילה הדלקות, אל תדאגו, והכל יהיה בסדר. כל אחד נתן כמה שקלים, הלכו, אספו את הכסף, הלכו לקיוסק שם, הלכו שם איזה מקום, קנו כל מיני דברים, לעשות על אש, לשבת וזה, קנו ככה שתייה טובה וכולי וכולי, ויהודהינו מנסה קצת להרגיש טוב, כאילו לתת לעצמו הרגשה טובה, בסדר, כאילו בסדר, נו בסדר, רב שימן, אבל הוא רוצה קצת כן לענות, אבל ליבו נוקפו, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב עם החבר'ה האלו שהוא הלך איתם. כחברים בישיבה, בבית המדרש, בשכונה, איפה שהוא גר, כל הדברים הללו, הוא מסתדר איתם, כי הם פחות או יותר בסגנון שלו, בסדר, הוא קצת יותר מהם, אבל כאשר יוצאים ככה למקום ויוצאים לבד, אז האנשים לפעמים, בפרט חבר'ה שמתפתחים, מרגישים קצת יותר מדי התפזרות הנפש, התפזרות הרוחניות, ולעשות קצת, לפעמים בן אדם רוצה להרגיש פורקן, וזה הדבר שיפרע לו, הוא אומר גם, זה הכנה לרשבי, לא יודע, אבל ככה הוא אמר לי שהוא היה ככה, תלוי ועומד כל כך הרבה שעות, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הרי השקעתי בו כסף של נסיעה, השקעתי פה כסף על האוכל, יושבים עכשיו לאכול, ניסע ככה לזרוק להם, נו, מתי אתם רוצים לנסוע לרשבי, מה כבר מאוחר? אבל תגיד, מה יש לך אתה? תן לנו ליהנות, תן לנו להשתחרר, יש מספיק הדלקות, יש זה. רואה שפניהם עוד יישאר כאן כמה שעות טובות. כפי שאמרתי, הוא מאוד מאוד ביישן, והוא לא יודע איך להגיד לחבר'ה שזה לא כל כך לרוחו. הוא תיקס עם עצמו רעיון, ובסוף הוא החליט שהוא פשוט ממליך את יצר הטוב על יצר הרע. בדרך משלו, כן? אבל זה מה שהוא צריך לעשות. הוא פשוט עשה את עצמו כאילו לא כל כך מרגיש טוב, ושהוא ממש ממש חלש, הוא לא יודע אם יהיה לו כוח ללכת בכלל למירון, והוא ממש ממש חלש, והוא כואב לו כאן, והוא כואב לו שמה, וכל החבר'ה אמרו לו, מה קורה איתך, מה? לא, אני לא יודע, אני לא, מה, אבל כל כך רציתי ללכת למירון, לא, אני חייב לחזור לישיבה, לא מרגיש טוב, אולי אני בכלל אלך הבית, אני שבת בבית. אמרו לו, מה, אתה נורמלי, עד שבאנו, עד שאנחנו בטוח, אמר לו, מה אני אעשה, אני לא מרגיש טוב, אני מרגיש ממש ממש חלש, אני בסחרחורות וככה וכך, כך כדור, כך זה, לקח משהו, אבל אחרי כמה דקות, לא, וואי, אני ממש, אני חייב ללכת, אני לא נשאר פה, לא נשאר פה דקה, אני חייב ללכת. אני הולך לישיבה, אני אתקן אותך מה אני עושה בחזור. ליוו אותו, מישהו ליווה אותו לתחנה, הבחור חזר לישיבה, לקח את הדברים, נסע לבית לשבת. אמרתי לו, לא מבין, מה, לא היית אצל, אני לא היית ברשבי? אמר לי, לא. אמרתי לו, מה לא הלכת? הוא אמר, כי אם אני הולך לרשבי, מספיק שאחד ממה היה רואה אותי, או איזה מישהו, חבר שהיה רואה אותי שם, ואומר להם שאני זה, הם היו קולטים שמה שעשיתי, זה היה בשביל פשוט לברוח מהם. ואז הייתי מתבייש. לכן העדפתי לא ללכת. לא נסעתי השנה לרשבי. נסעתי לרשבי במוצאי שבת, לקחתי אוטובוס ישיר למירון, נסעתי לרשבי לא בלג בעומר. וכל הסיפור הזה מספר לי הבחור, ואני אומר לו, רגע, אבל אתה העדפת לעשות את זה ולהפסיד את רשבי? כאילו, מה? הוא אומר, תשמע, חשבתי וחככתי בדעתי, מה עדיף? מה עדיף לעשות? האם באמת ללכת עם החבר'ה האלו ולהיות איתם עוד כאן וליפול ואחר כך שנתחרט את זה כל החיים שלי ואחר כך עוד ללכת למירון ולנסות לתקן את מה שעשיתי או פשוט להגיד, למצוא איזה תורוץ על מנת ללכת מפה ופשוט לא להיות במירון בלג בעומר. והחלטתי שיותר חשוב שאני אשמור את עצמי ואני לא יהיה בלג בעומר במירון. וזה בחור שמקפיד כל שנה ללכת למירון, וזה החיות שלו, וזה השמחה שלו. הוא אמר לי, לא הלכתי השנה למירון. הספיק להגיע לירושלים ולרקוד באחת מההדלקות המאוחרות של היכלי החסידים, וזהו. זה דבר שנקרא להמליך את יצר הטוב על יצר הרע. נכון, זה קשה מאוד. הניסיון של הבחור הזה היה קשה מאוד. הוא הפסיד כמה דברים, מצד אחד הוא הפסיד את רשבי, מצד שני הוא הפסיד כסף הלוך שהוא נסע בדרך לטבריה, ואת הכסף שהוא השקיע על האוכל וכל מה שהוא עשה בדרך, כל הכסף הזה הוא הפסיד, אבל הוא החליט שבשביל להציל את הנפש שלו הוא חייב לוותר על כל זה ולחזור. איזה זכות גדולה זאת. כמה חביב ורצוי לפני הקדש ברוך הוא. נכון שהוא הלך איתם בהתחלה והוא חשק קצת, גם קצת לעשות כל מיני דברים, אבל בסוף הוא התגבר על עצמו. כמה הוא חביב לפני רשבי. כמה רב שמעון ברוך הוא התפלל בעבורו גם כשהוא לא היה אצלו. למה? כי הוא מסר נפש. הוא המליך את יצר הטוב על יצר הרע. זה אשרי משכיל אל דל ביום רע עם הלת הוא השם. כן. זה וכי אמוך אחיך ומה תעדו עמך וחזקת בו וכדרשת חז"ל, הדאוד הכתיב, אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו השם. כן, הוא המליך את יצר הטוב על יצר הרע. היה לו קושי, היה לו ניסיון, יצר הרע עמד בפרץ, יצר הרע עשה את כל התצדק להפיל אותו ולהכשיל אותו ולקחת אותו עם בחורים שאינם כל כך הגונים וישרים. אבל ברגע האמת הוא היה משכיל אל דל, הקשיב לעצת היצר הטוב, לא היה אכפת לו להפסיד כסף, לא היה אכפת לו להפסיד להיות אצל רשבי בלג בעומר, ולמרות שהוא כל שנה נוסע, הוא אמר לי, החיות שלי זה לג בעומר במירון, אבל הוא אמר לי, השנה יש לי חיות גדולה ועצומה, למרות שלא הייתי ברשבי במירון. הוא אמר לי שהשמחה בריקודים שהיו לו, שהוא הגיע לירושלים בשעת לילה מאוחרת, והוא הספיק פה באחד מהדלקות, כי בדומני הוא אמר שזה היה של רב יעקב מאיר שכטר שליטה, הוא אמר שהריקודים שהוא עשה שם, והשמחה שהוא רקד שם, לא הייתה לו הרבה שנים במירון. ולמרות שבדרך כלל מירון זה השמחה הכי גדולה שלו. למה? כי הוא הרגיש שהוא התגבר על יצר הרע, הוא הרגיש שהוא השכיל אל דל, הוא הרגיש שהוא פשוט לקח את יצר הרע והראה לו, אדוני, אני שולט עליך. אני אמליך עליך את יצר הטוב. אני לא אתן לך לשלוט בי. אני אתן ליצר הרע להיות המלך שלך. אני משכיל אל דל. אני מסתכל אל הדל, אל הבזוי, לחוכמת המסכן בדויה, אל היצר הטוב. נכון שיש קשיים, נכון שיש ניסיונות, נכון שיש התמודדויות, אבל אני השכלתי לשמוע ולהקשיב לעצת היצר הטוב. ולמרות שכבר הייתי בדרך, וכבר מרחק כמה זמן נסיעה מטברה לרשב"י, הייתי יכול להגיע בקלות ולשמוח גם שם, אבל הרגשתי שזה לא הדרך הטובה. לקחתי את הרגליים והלכתי. איזו עוצמה, זו עוצמה אדירה, אדירה. אשרי הבחור הזה שהצליח להגיע לכאלו פסגות, שהוא מבין שהוא יכול להשליט את יצר הטוב על יצר הרע. למרות כל ההפסדים הכרוכים בכך, אין הפסד רוחני ואין הפסד כלכלי, לא אכפת לו משום דבר. אני ממליך את יצר הטוב על יצר הרע. בסייעתא דשמיא, נראה לי שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהסיפור הזה לעצמו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הניסיונות שלו, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הקשיים שלו, ואשרי המשכיל אל דל, אשרי האדם שיודע להתייחס להצעת היצר הטוב, ולשמוע בקולו, למרות שחוכמת המסכן בזויה, למרות שהוא מסכן שלא כל כך שומעים לו, ולמרות שלצערנו הרב, רוב העולם אינם רודפים אחריו, מכל מקום אנחנו שומעים לו, ואנחנו מבקשים את הצעתו, אנחנו הולכים דווקא לאותו חכם ומסכן, לאותו דל, ומאזינים לכל דבריו, שומעים לעצתו, ושומע לעצה חכם. אשר האיש שבאמת ייקח את הדברים לתשומת ליבו, וילמד מאותו בחור, להמליך את יצר הטוב על יצר הרע. להגיד לי יצר הרע, בסדר, אתה חושב שאתה המלך, אתה חושב שאתה המלך, תראה איך שאני אבוא לך, יעשה לך קומבינה, ואני אבוא ואני אמליך את היצר הטוב עליך. כעת ניגע בסייעתא דשמיא בנקודה נוספת שקשורה לפסוק הזה. אמרנו שכתוב בפסוק וכי אמוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו. כאשר אתה רואה את אחיך שהוא לא מצליח, יש לו בעיה, יש לו קושי, אז מה אתה צריך לעשות? והחזקת בו, תחזיק בו. אז כמובן הפסוק פה מדבר על עזרה ותמיכה מומנית שמחובת האדם לתת לחברו, שהוא רואה שהוא רחמנא ליצלן נכנס לבעיה כלכלית וכדומה, אבל בסייעתא דשמיא ניתן לפרש את הפסוק הזה גם בדרך המוסר. וכי אמוך אחיך ומת ידו עמך וחזקת בו, גר ותושב אחי עמך. כן, ברגע שיש לך חבר, יש לך מכר, יש לך קרוב, יש לך מישהו שאתה מכיר ורואה בו שיש לו בעיה, יש לו איזה קושי, יש לו צער, יש לו איזה תסכול, כי אמוך אחיך ומת ידו עמך. אתה רואה שהוא מסכן, הוא עומד ליפול, הוא עומד לקבל מכה. לא, לאו דווקא מכה כלכלית, לאו דווקא מכה גופנית, מכה נפשית, מכה רגשית. והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. אתה צריך להחזיק בו, אתה צריך לתת לו את הכוח. והחזקת בו, תחזיק אותו, תן לו כוח, תן לו עוז ותעצמות, תראה לו שהוא שווה. תראה לו שהוא מוצלח, תראה לו שהוא מוכשר, תראה לו שהוא יצליח, שהוא לא ייפול. למרות שכל התחזיות שהוא ייפול והוא ייפול והוא ייפול, אתה תראה לו שבסייעתא דשמיא יש לו כוחות להצליח. תעזור לו להתגבר על הקושי, תעזור לו להתגבר על הניסיון שיש לו. וחי עמך, תן לו את החיות שיש לו, כמו שאתה איתך שלך, יש לך את החיות שלך, תן לו גם אתה חיות. מסכנים, כמה אנשים כאלו יש בעולם, כמה אנשים מסתובבים שהם אנשים שקופים, אנשים שלא רואים אותם, אנשים שלא סופרים אותם, אנשים שפשוט הם שקופים, לא מסתכלים עליהם בחברה, לא מסתכלים עליהם בבית כנסת, לא מסתכלים עליהם בשום מקום. הם אנשים פשוטים, אנשים שאין להם מה למכור, אנשים עם רגשי נחיתות, אנשים עם דימה עצמי נמוך מאוד, אנשים עם ערך עצמי שואף לאפס, אנשים שהם ממש ממש פחותים, ואתה עושה מהלך פשוט, אתה מחזיק בו, וחי עמך, אתה נותן לו חיות, אתה נותן לו שמחה, אתה נותן לו עוז ותעצומות, בפרט בן אדם שכבר היה באיזה מדרגה, והוא נופל שם, ההרגשה שלו בהרבה הרבה יותר קשה. אז יש אדם שנופל כלכלית, יש אדם שנופל בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל יש אדם שנופל ממש, כמו השיר שנהיה אני, הוא נופל מבחינה כלכלית, אז מלבד הבעיה הכלכלית שיש לו, שאנחנו מצווים מצד צדקה לתת לו, כפי מה שהוא היה רגיל, כפי שידוע מצד ההלכה, אלא יש לו גם כן בעיה עכשיו רגשית חמורה מאוד, בעיה רגשית של, רגע, אני עד עכשיו הייתי נותן, ועכשיו אני נפחתי להיות מקבל. איזה קשה זה! איזה מצער זה! איזה מתסכל זה! ומה האדם עושה? אדם בשעה שהוא בא וממשיך להיות איתו בקשר, הוא אומר לו, ידידי היקר, מה נשמע, מה שלומך, אל תדאג, וקדוש ברוך הוא, הכל משנה איתי, מחלף את הזמנים, וקדוש ברוך הוא בעזרת השם, גם מסדר לך בעזרת השם, ויהיה לך הצלחה, ויהיה לך סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יקים אותך מהנפילה שלך, מה אתה יכול לעשות לבן אדם? כי שוב, יש בן אדם שכבר התרגל לחיות ככה. התרגל לחיות מסכנות, הוא התרגל תמיד להיות מסכן, הוא התרגל שלא מסתכלים עליו, ושהוא בזוי, ויש בן אדם שהתרגל להיות מכובד, ופתאום הוא נהיה בזוי. נו, אז איך הוא מסתכל על עצמו? איך הוא מסתכל על עצמו? איזה קושי יש לו? איזה קושי עצום? הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אתם מדהים שאדם עשיר, אז יש לו הרבה חברים, הרבה אוהבים. כמו שכתוב, אוהבי עשיר רבים. אבל כשאדם נהיה עני, אז פחות מסתכלים עליו. פחות מסתכלים עליו, פחות מדברים איתו, פחות מנפקים לאנשים. פחות אנשים מסתובבים סביבו, פחות אנשים מתקרקרים מסביבו. שימו לב, אדם שהיה חבר עירייה, או חבר כנסת, וכיום הוא לא חבר כנסת, הוא לא חבר עירייה, הוא יתרגל שהוא חבר כנסת, או שהוא חבר עירייה, רגיל שכולם מדברים איתו, וכולם צריכים אותו, כולם צריכים אותו ואותו, והנה הוא נהיה אזרח רגיל מן השורה, הוא ירד ממשרתו, יש לו הרגשה רעה, הרגשה קשה, גם עליו נאמר וחזקת בו, וחי עמך, כן, תן לו חיות, תן לו שמחה, תדבר איתו, תעודד אותו, סתם תבוא, תשאל אותו, תתייעץ איתו. יש אנשים שהיה להם שתלה, היו רמים באיזה מקום, ופתאום הישיבה נסגרה, ופתאום אין לו את השתלה, מה שהיה לו. עכשיו יש מצווה של וחזקת בו, תבוא, תדבר איתו, תעודד אותו, תשאל אותו שאלו, תדבר איתו בלימוד, תעשה לו חיות, תן לו, תעזור לו, תעזור לו בחיות, תחיה אותו. וכמובן, אותם חבר'ה השקופים, אותם חבר'ה שאין מי שיתייחס אליהם, שאין מי שיפרגן להם, שאין מי שיגיד להם שמעולם לא היה להם שום משרה, מעולם לא היה להם שום תפקיד, מעולם לא היה להם שום כבוד, תמיד הם היו דחויים. איזו מצווה זו לבוא ולדבר איתו, ולהחזיק בו, ולעודד אותו, ולהחיות אותו, ולתת לו מילים טובות, ולפרגן לו, ולעודד אותו, להגיד לו דברים שבאמת הוא יכול להצליח בהם. אל תפרגן אף פעם לאדם בדבר שאין בו. בן אדם שהוא, אתה יודע שהיופי אצלו זה ממש רחוק ממנו, אל תגיד לו, וואו, אתה, איזה נאה אתה. אם הוא בחור שבקושי ככה מבין את הפשט של הגמרא, ומבין את הדברים ככה מלמעלה, אל תגיד לו, איזה גאון אתה, איזה, למה? הוא ידע בפנים, בתוך תוך הוא ידע שאתה עושה מנו צחוק, זה רק פוגע. תיקח נקודה שאתה יודע שהוא מוצלח בו, שהוא באמת, באמת, יש לו את זה, ותעודד אותו בנקודה הזאת, תנפח אותו, תגיד לו את הדבר הטוב, תגיד לו, וואו, איזה טוב זה, כל פעם שאני אומר אותך, איזה מידות טובות יש לך, איזה הקשבה יש לך, איך אכפת לך מהזולת, איך אתה רגיש, תחפש נקודה טובה אצל האדם, ועם זה תפתח אותו, עם זה תרומם אותו, אין לך מושג, איזה מצווה אתם עושים? תסתכלו רק מה שכתוב פה בפסוק. וחזקת בו, וחזקת בו, וחי עמך. מה אתה יכול לעשות לבן אדם? וזה על מה כתוב? על כי עמוך אחיך, שהוא מת הידוע עמך, שהוא נפל במה שהיה לו. אבל יש פה מצווה של חיזוק של בן אדם, לתת לו, לפרגן לו, להיות איתו, להקשיב לו, להכיל אותו, גם אתה לא יכול לעזור לו ממונית, גם אתה לא יכול לעזור לו בשום דבר. אבל בדיבור, בהקשבה, לפעמים אפילו אתה, יכול להיות שאתה לא יועץ, אין לך מה לייעץ לו, אבל עצם זה שאתה שומע לו, עצם זה שאתה מקשיב לו, אתה מוריד לו אבן גדולה מעל גבי הלב. מה קרה? סך הכל הקשבת. סך הכל האזנת, סך הכל עשית את אוזניך כאפרכסת, לשמוע את הצרה שלו, לשמוע את הקושי שלו, לשמוע מה הוא עובר, לשמוע מה היה לו, איפה הוא היה ואיפה הוא כיום. לפעמים אנשים מסכנים רוצים רק להוריד את מה שכואב להם, רק להסביר, רק להוריד את זה לאיזה מישהו, להסביר לו את זה, להגיד לו, תשמע, תראה מה היה לי ומה זה. אז האדם כזה, לפעמים, השכר שלך שאתה תשתוק. תשתוק, רק תקשיב לו. רק תקשיב לו, תשמע לו מה הוא מדבר. תשמע לרחשי ליבו, תשמע את הכאב שלו. כן, יכול להיות שיגיד לך, תשמע, והייתי עשיר, והיה לי כסף. אז אתה תגיד לו, בסדר, מה שהיה היה, והכל מתחיל בהתחלה, ותגיד לו כל מיני פתגמים יפים. זה אחר כך, אחרי שתשמע אותו, אחרי שתראה לו שאתה מבין אותו. תהיה לפעמים, אתם מכירים את הפסיכולוגים, פעם מישהו מתקל פסיכולוג, לפעמים אתה, בן אדם יישב אצלו, והוא רק אומר את ה... יש לו רק מילות ביניים כאלו, וואו. כאילו, הוא בקושי מדבר, הוא רק רוצה לשמוע. יש לו רק אוזן שלו, אוזן גדולה, מקשיבה, וזה מה שאתה צריך להיות. לתות אוזנך כאפרכסת, לשמוע בדיוק מה קורה עם הבן אדם, עם מה הוא מתמודד. אנחנו רגילים ישר להציע הצעות פתרון וייעול, כן, תעשה ככה ותעשה ככה, ואולי תלך פה ואתה כן מוצלח בזה, אז תעשה ככה. קודם כל, תן לו לפרוק את המסע, קודם כל, תן לו לפרוק את משהו טעון, על מנת שהוא ירגע, וברגע שהוא ירגע, ברגע שהוא כבר ירגיש שנתת לו את הלב שלך, הקשבת לו, באותו רגע, אם הוא ירצה, הוא גם יבקש ממך, אם אולי יש לך איזה רעיון, אולי אז תוכל אתה להשחיל לו איזה רעיון, אבל לפני כן תתה אוזנך כאפרכסת, לשמוע מה בדיוק עבר לו, מה בדיוק עבר, מה היה לו, מה קרה, ואולי אפילו תתעניין, ומה היה, ומה אתה אומר, ומה, יואו, ותגיד לו כל מיני מילים ככה של להראות לו שאתה מבין את מה שעבר עליו. זה מה שהתורה רוצה, התורה רוצה וחיה אחרי חיימך, התורה רוצה שהוא יחיה, התורה רוצה שתיתן לו חיות. איזה חיות אתה יכול לתת לו? איזה חיות אתה יכול לתת לו? אין לך כסף לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? הקשבה, האזנה, החלה. רבותיי, לפעמים אנחנו הולכים רחוק בשביל להכין אנשים. יש לנו את בני ביתנו, יש לנו את האחים, את האחיות, את ההורים, את האישה, את הילדים, כל אחד מה שיש לו, את החברים שלך בישיבה, לתת לכל אחד ואחד את עצמך, להקשיב לשני, להקשיב למה שכואב לשני, ושהשם יראה שאנחנו מקשיבים לזולת, שהשם יראה שאנחנו באמת, באמת אכפת לנו, ואנחנו רוצים להחזיק במי שמטה ידו, במי שמסכן, במי שנפל, במי שקשה לו, או מישהו שאפילו יש לו התמודדויות, כל מיני התמודדויות קשות יותר, התמודדויות עם הצערה וכו' וכו', כל אחד עם ההתמודדויות שלו. אבל הרגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו רוצים להחזיק באחרים, כך גם הקדוש ברוך הוא יתה אוזנו ויתה את ליבו ויתה את ידו לתת לנו ולחזור ולתת לנו, כי הקדוש ברוך הוא רואה במידה שאדם מודד, הוא בא ומודד לו. אתה נתת מעצמך לאחר, אתה השקעת מהשעות שלך לאחר, אתה נתת מהזמן שלך, מהקשבה שלך, אתה נתת מהיכולת שלך, כל מה שנתת, נתת לאחר, במידה שאדם מודד, במודדים לו. אם אדם יגיד, שמה, אני לא יכול, אני קשה לי, אני זה, אני עסוק, אני פה, אני שמה, אז גם שהוא יבוא לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא גם כן, כאילו, אתה עסוק, גם אני עסוק, גם יש לי מספיק דברים שאני עסוק. לכן אדם צריך לתת מעצמו לאחרים. וחזקת בו. לתת, להחזיק, מה שאתה יכול, מה שאתה יכול, כל אחד במצווה של וחזקת בו, ישתדל, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן ויחזור וייתן לאדם כהנה וכהנה. אמן ואמן. עכשיו, ביות שאנחנו בפרשה המחוברת, פרשת בהר מחוקותיי, נגיד בסייעת נשמע כמה מילים על פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי פותחת בפסוקים, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ושמרתם ועשיתם אותם. אז כידוע, ידועים דברי חז"ל, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, כמו שכותב רש"י, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אם אתם רוצים שיהיה לכם את הברכה, אתם צריכים דבר אחד, אתם צריכים להיות עמלים בתורה, להיות עמלים בתורה, שכל העמל שלכם יהיה בתורה. כל אחד בא לעולם, אומרים חז"ל, בשביל לעמול, אדם לעמל יולד, זכה, עמלו בתורה. לא זכה עמלו בדברים אחרים. אנחנו רוצים, כולנו רוצים שהעמל שלנו יהיה בתורה. איזה כיף זה לעמול בתורה, איזה כיף זה ללמוד סוגיה ולראות את החילוקים, לראות את הקושיות, תירוצים, מהלכים, ראשונים, אחרונים. זה דבר כל כך נפלא. נכון שזה עמל, נכון שזה קושי, כי מי שרוצה לקנות את התורה, התורה לא נקנית ככה בקלות. מי שרוצה לרכוש את התורה, הוא צריך עמל. אדם לעמל יולד, אשר מי שעמל לא בתורה, כן, אם אנחנו רוצים לעמול בתורה, אנחנו רוצים לרכוש את התורה, אנחנו צריכים לעמול בה. כי אם אנחנו נדע אותה רק מלמעלה, אז אנחנו נדע לדקלם פסוקים בצורה יפה. אבל אם אנחנו רוצים שהיא תפעם בקרבנו, שהיא תשנה אותנו, אנחנו צריכים לעמול בה, שהיגע שלנו, שהעמל שלנו יהיה בתורה, אשרי מי שעמל לא בתורה, ועושה נחת רוח ליצרו. עמל אמיתי, עמל עם יגיעה אמיתית, זה עמל שאתה עומל בתורה, מה קורה? אתה מזיע לכבוד התורה הקדושה, מה קורה איתך? מלבד מה שאתה מתקן את כל התיקונים שאתה עושה על ידי העמל התורה, אתה גם זוכה שהתורה נכנסת בתוך מערך. למה? כי התורה נהיית בבחינת תורה דילי. מה קורה? יש אדם שלומד תורה, ואז מה קורה? יש לו תורה רגילה. הוא לומד תורה, מה שכתוב בתורה, הוא יודע לקלם לך את זה יפה. הוא יודע להגיד לך, הכל ישר והפוך. מה שאתה תשאל אותו, הוא יגיד לך, ישר והפוך. אבל אין לו חידוש מעצמו. הוא לא חידש בתורה משהו משל עצמו. אבל מי שעמל בתורה, מי שיגע בתורה, אז מה קורה? הוא יגיע, עמל ויגיע ועמל, יגיע ועמל. בסוף הוא בא לחדש חידושים. הוא בא שואלים אותו רגע, אבל אתה אומר ככה, למה פה התורה אמרה ככה ופה התורה אמרה ככה? ואז הוא חושב, מתייגע, עמל, ואז הוא מוצא לך תירוץ. אז מה קורה? נהיה לו תורה דילי, נהיה לו תורה משלו, חידושי תורה משלו. איזה זכות שאדם חדש חידושי תורה, איזה נפלא שאדם חדש חידושי תורה. פרדס התורה, אדם חדש עוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש. איזה זכות זה את האדם. ומה קורה כשאדם חדש חידושי תורה? שאדם חדש חידושי תורה, הוא נהיה חלק מהתורה, הוא נהיה חפצה של תורה, הוא נהיה אדם גבר של תורה, הוא עצמו זה תורה, הוא חתיכת תורה, עד שכל כולו חושב ועוסק רק בתורה. כפי שאומר המדרש, או על הפסוק הזה, אם חוקותיי תלכו ותפסותיי תשמורו, אומר הפסוק, אומר המדרש, הדאוד הכתיב, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל אדבותיך, אומר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל אדבותיך. אומר המדרש, אמר דוד, בכל יום ויום הייתי מחשב למקום פלוני, ולבית עירה פלונית אני הולך. והרו הרגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. כל יום, כשאני יוצא מהבית, אני יוצא, חושב אולי ללכת לפה, ללכת לשם, אבל אוטומטית הרגליים שלי מוליכות אותי לכיוון בית המדרש. אני ישר הולך לשם. למה? כי נהייתי חתיכה של תורה. חיים בחוקותיי תלכו, אני הולך בחוקות התורה, אני כל כולי תורה. ברגע שאני הולך בחוקות התורה, ברגע שאני הולך בדרך של התורה, ברגע שאני עומל בתורה, אז חישבתי דרכי ואשיב הרגליי אל אדבותיך. אני הולך רק לתורה, למרות שהרגליים שלי תכננו ללכת לפה, תכננו ללכת לשם, אבל אין כזה דבר. בסוף הרגליים שלי הוליכו אותי לבית המדרש. כלומר, אפילו אדם גדול כמו דוד המלך, יש לו מחשבות, יש לו רצונות, יש לו כי הוא סוף כל סוף בן אדם, והוא גם רוצה ללכת לכל מיני מקומות, הוא גם רוצה אולי ללכת לפה וללכת לשם. בסדר, כמובן, עניינים של עניינים רוחניים, וכמובן לא עניינים של איסורים, כמובן רק עניינים טובים, אבל לא לבתי כנסות ולבתי מדרשות. אבל כאשר האדם מחובר לתורה, כאשר האדם הולך בחוקות התורה, והוא מחובר לתורה, מה קורה? אוטומטית הרגליים שלו הם אלו שמוליכות אותו. כי הרגליים הם כבר נהיים חתיכה של תורה, שהתורה היא מוליכה, שהרגליים נהיים חתיכה של תורה, מה קורה? הם מוליכות אותו לאיפה שיש תורה. איפה יש תורה? בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. לך הורה יש להבין, מה דוד המלך אומר? בכל יום ויום הייתי מחשב למקום פלוני, לדירה פלונית אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות, בבתי מדרשות. מה? כל יום ויום היה לו את הניסיון הזה ללכת לפה או ללכת לפה. מה, דוד המלך בגדולתו, דוד המלך ברוממותו, הוא כל יום ויום, הוא היה לו את הניסיון הזה, היה לו את הקושי הזה, ומה קורה לו? הוא רוצה ללכת לפה? בסוף הוא הולך לפה? מה, כאילו, בוא תסתכלו על זה טיפה בשכל אנושי, זה מצחיק, כאילו, מה, כל יום ויום קורה לבן אדם כזה דבר, זה, הוא כנראה שלו איזה בעיה מסוימת, חלילה וחס, חלילה וחס, כאילו, מה, אתה רוצה ללכת למקום פלוני? בסוף אתה הולך למקום פלוני. אם מישהו היה אמר לנו כזה דבר, היינו אומרים, או שיש לו בעיה של פיצול אישיות, או שהוא מסתובב עם בעיה נפשית כזאת או אחרת, או שהוא מסכן, יש לו בעיה בזיכרון, הוא לא זוכר טוב, אולי זה יכול לאלצהיימר וכדומה, שפתאום כך, פתאום שאתה איתי עם חלומה, מה קורה? כל יום אתה רוצה ללכת למקום פלוני, בסוף אתה הולך למקום אלמני, מה קורה איתך? אחרי אלף אלפי המחילות, אבל אדם בימינו, מהמרכז דבר, אומרים שיש לו בעיה, חולה נפש, או וכדומה, כל מה שאמרנו מקודם. אך אתה מספר, מסביר את זה בתורה נפלאה. חתם סופר אומר שדוד המלך ידע בדיוק לאיפה הוא רוצה ללכת. הוא ידע בדיוק לאיפה הוא צריך ללכת, איפה המקום שלו, איך אומר המשורר, ואני קבעתי את מושבי כאן בבית המדרש. אני צריך להיות כאן בבית המדרש, אני צריך רק לשבת ללמוד, כי אם אני כאן, הכל קל, אם אני לא כאן, מי כאן? הוא יודע שזה המקום שלו. הוא מבין שהמקום הייחודי שלו זה רק הבית המדרש. אין מקום אחר. אבל מה לעשות? אני, יש לי ניסיונות, אני בן אדם, אני גם מלך. יש לי מספיק דברים לעשות. וכל יום ויום, היצר הרע בא אליי מחדש, הגצר המתעורר ואומר לי, הלו, דוד בן ישי, אתה מלך, בוא תעזור לעם ישראל, תעשה ככה, הכל תעשה, רק אל תלך לבית הכנסת, רק אל תלך לבית המדרש. בא דוד המלך, אומר החתם סופר, ומלמד אותנו דרך טיפול, איך מטפלים ביצר הרע. איך עובדים על היצר הרע, איך נותנים על היצר הרע מצד אחד להבין שהנה אני איתך, ומצד שני אני לעבוד עליו. מה הוא עושה? אומר דוד המלך, באמת, חישבתי דרך רעי ואשיבה רק לילד בותיך. בהתחלה, מה עשיתי? אמרתי לצורך, כן, אתה צודק, בואו נכין לעצמי סדר יום. צריך לפגש עם פלוני, צריך לפגש לדבר עם אלמוני, צריך לדבר עם השגריר ההוא, ואולי ההוא יעזור לי בשביל להציל את החטופים, והוא מפה והוא משם. ובקיצר עשיתי מהלכים, וחשבתי כל היום מה אני עושה, ואיזה דרך, כן, מה הסדר יום שלי בדיוק. ואחר כך היה לי יותר נקל, אחרי שעשיתי את זה, יותר נקל לקחת את הרגליים שלי, ולצעוד לבית המדרש. כן. בהתחלה חישבתי דרכיי, באתי ליצר הרע, מכרתי לו סיפורים, אמרתי לו, כן, אני יוצא לפה, אני יוצא לשם, אמרתי לו, כן, הכל וזה, אבל בסוף מה? ושיב הרגליי לדבותיך. אחר כך אני לוקח את הרגליים שלי ומוליך את עצמי לבית המדרש, כי שם המקום שלי, שם זה המקום הייחודי שלי, שם אני יודע שאני באמת יכול לעלות ולהתעלות מעלה בסולם התורה והירה. כך אומר החתם הסופר. כלומר, גם אדם גדול, כמו דוד המלך, גם אדם עצום ורב, מי אנחנו יכולים לתאר מזה דוד המלך, אבל גם אדם גדול ועצום כזה, אומר במפורש, בכל יום ויום, הייתי מחשב למקום פלוני, לדירה פלונית אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות, רבותיי, מונח כאן יסוד עצום, מונח כאן שגם אדם גדול, גם אדם גדול כמו דוד המלך, כל יום ויום היה לו מלחמה, הייתה לו מלחמה עם היצר שלו. כל יום ויום. נכון שדוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי, אני זכיתי לנצח את יצר הרע, אבל היה לו בכל יום ויום מלחמה. כל יום ויום, אם דוד המלך היה לו מלחמה יומיומית, מה אנחנו נגיד? אם דוד המלך היה לו כאלו ניסיונות ללכת למקופלוני, ללכת, והכל תירוצים, כן, הכל תירוצים, תשמע, זה בשביל המלכות, זה בשביל עם ישראל, בשביל ההצלחה, בשביל הזה, אבל בסוף עשיתי את מה שהשם יתברך רוצה, כן, כי אני יודע בדיוק מה השם יתברך רוצה, אז זאת אומרת, כל מיני אדם יש לו ניסיונות, לכן לא צריך לבעל מניסיונות, לא צריך לבעל מניסיונות קשים, ניסיונות איך שיהיו, יהיו איך שיהיו, עלי לא נבעל. למה? כי אני יודע, גם לאנשים גדולים יש ניסיונות. גם לדוד המלך עליו השלום. דוד מלך ישראל גם לא היה ניסיונות. כל יום חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לדבותיך. כן, יום יומיות, ניסיון יום יומי, כל יום. הוא אומר את זה. זה לא אני אמרתי. כך כתוב במדרש. בכל יום ויום הייתי מחשב למקום פלוני, לדירה פלונית אני הולך, אני הולך שם. ובסוף הלכתי למקום תורה. כן, גם לשיטת החתם הסופר שהוא אומר שזה, הוא עשה את זה על מנת לעבוד על היצר הרע, ובכל מקום, כל יום היה לו, בשביל מה, אם הוא היה באמת, דוד המלך, מה? וכי היה לו יצר הרע? כן, גם דוד המלך היה יצר הרע, גם לא היה ניסיונות, גם לא היה קשיים, זה רק לעודד את עצמנו, שאנחנו אף פעם לא נשבר מניסיונות, מקשיים, מתמודדויות, כי אנחנו צריכים להבין, אדם ללא ניסיון, הוא לא שווה כלום. הוא לא שווה כלום בעולם הזה. מה שווה? מה? מתאר לך שאתה תהיה עכשיו שחקן בודד שאתה משחק עכשיו כדורגל. מה? אין לכם מי לשחק. שאתה נמצא במשחק לבד, אז זה לא שווה שום דבר. אתה נמצא עכשיו במגרש לבד, אז אתה יכול לתת, לדחוף את הכדור לשער כמה פעמים שאתה רוצה, לבעוט כמה פעמים שאתה רוצה. זה משהו, זה ניצחת, זה מראה שהגעת לאיזה יעד, מה פתאום? כי כל ההצלחה זה שאתה מתעמת עם מישהו מנגד, ואתה מתעמת איתו, ואז אתה מגיע ליעד. שאתה מגיע ליעד, אחרי אימות, זה, על זה אתה מקבל את ההצלחה שלך, על זה אתה מקבל את הנקודות שלך. אז מה שווה אדם שאין לו ניסיונות בעולם? אדם בלי ניסיון, הוא עולה בטיסה ישירה למעלה. הקדוש ברוך הוא כבר לוקח אותו אליו, הקדוש ברוך הוא שומר אותו אצלו, עושה ממנו מלאך, הוא אצל הקדוש ברוך הוא למעלה. הוא לא נמצא פה בעולם הזה, מי שנמצא פה בעולם הזה, בהכרח שיש לו ניסיון, יש לו התמודדות. ואם דוד המלך היה לו כזה ניסיון, עם כל גדולתו וכל תפארתו, הוא אומר שכל יום ויום הייתי חושב ללכת למקום פלוני או למקום אלמני, ובסוף הייתי הולך לבית המדרש. ודוד המלך לא מבלבל את השכל, הוא לא אומר את זה בשביל לעודד אותנו. הוא אומר את מה שבאמת הוא הרגיש. חידושי הרים שואל שאלה נפלאה, הוא אומר, מה? כל יום ויום היה לו ניסיון כזה? מה זה כל יום ויום? היה לי ארבע פעמים עם ניסיון כזה. וכל יום ויום? הוא מתרץ, המרדיק, איזה תירוץ נפלא. הוא אומר, כל יום ויום הייתה לו התמודדות. הוא אומר, רגע. אם אני עכשיו אלך ללמוד לבד, כמה אני יכול להספיק? כמה אני יכול להגיע? כמה אני יכול להשיג? איזה עוצמות, אני יישב עם עצמי, יישב שעות על גבי שעות, וואו, אם אני מלך לבית המדרש, מה יקרה? הוא יבוא, ישאל אותי שאלה מפה, הוא יבוא כשקושיה משם, ונגיד שהכל יהיה בלימוד, אבל בסוף האיכות תהיה פחותה, כי אני יכול להספיק גם בכמות וגם באיכות, היה לו מלחמה תמידית, ולכן חישבתי דרכיי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז הוא אמר, אולי אני אלך למקום פלוני, לנירה פלונית, אני אתחבא באיזה מקום, אני אלמד במקום אחר. ואשיב הרגלי לדבותיך. אבל בסוף, מה קרה? בסוף החלטתי שאם אני רוצה להצליח, אני צריך ללכת למקום, לבתי כנסיות או לבתי מדרשות, ללמוד ברבים, לזכות את הרבים, לא ללמוד רק לעצמי, כי כשאני לעצמי מה אני? כשאני לומד לעצמי מה אני שווה, אני צריך משהו, לעשות משהו עם הרבים, לא משהו לבד, כי כשאתה עושה משהו של זיכוי הרבים, שאתה לא לומד לבד, אתה לומד בסמדרש עם אנשים אחרים, אז אתה גם מזכה את האחרים. כשאנשים רואים את דוד המלך בסמדרש הזה, כולם באים, מי רואה אותו ואינו מגיע? דוד המלך, וואו, איזו עוצמה. מי לא רוצה לבוא לראות את גדול הדור עכשיו יושב ואת המלך הגדול, גדול ישראל יושב ולומד בסמדרש, כולם רוצים לבוא לראות אותו. אז בעוצמה שלו ובאיכות שלו, יכול להיות שהיה מצליח במקום אחר ללמוד יותר, אבל הוא רוצה גם לזכות הרבים. אני הלכתי ישר לבית הכנסיות ובתי מדרשות, למה? כי שם יש עניין של זיכוי הרבים, שם יש עניין שכולם יראו אותי, שאני יושב לומד, אם גם כן ילמדו. שם יש מעלה נוספת של לימוד ברבים, ורבים עושים את המצווה ביחד, איזה זכות גדולה. הוא תרץ באופן אחר, על פי המשנה, אם אין אני למי לוח שאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אז הוא אומר כך, הרי כל אחד צריך לתקן בעולם משהו אחר, כל אחד בא נשמתו לתקן משהו אחר, וכידוע על פי המקובלים, כל יום זה תיקון אחר, כל יום זה דבר אחר. אי אפשר להשוות את התיקון של יום ראשון, התיקון של יום שני, ואי אפשר להשוות את התיקון של א' לחודש, לב' לחודש, כל יום יש לו את התיקון בפני עצמו, כל יום יש את הבחינה של בפני עצמו, גם בעולם הספירות, כל יום זה דבר בפני עצמו, כל שעה זה דבר בפני עצמו. אומר דוד המלך, אם אין אני לי מי לי, אני יודע לתקן את הדברים שלי שאני צריך לתקן אותם בעולם, אם אין אני לי מי לי, מי יכול לתקן במקומי? כל אחד צריך לתקן את הדברים שלו, כל אחד צריך לחדש את החידושים שצריך לחדש בעולם, כל אחד צריך לתקן את התיקונים שצריך לתקן בעולם, אם אין אני לי מי לי. אבל וכשאני לעצמי, מה אני? אם אני יהיה לעצמי, אם אני אלמד לבד, אם אני אלמד כשאני לעצמי, בבית שלי לבד, באיזה מקום, באיזה יער, אני אלמד לבד, מה אני, מה הצלחתי לעשות? כי אני עבדתי רק לעצמי, השגתי רק את ההשגות שאני צריך להשיג, אבל מה עם כללות של עם ישראל? מה עם אחדות של עם ישראל? מה לא אכפת לי מאחרים? אז לכן מה עשיתי? הלכתי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. אז כל יום הייתה לי התמודדות. כל יום הייתה לי התמודדות שאני רוצה לתקן את שלי, אני רוצה לעבוד את העבודה שלי, אני רוצה להתקדם בהתקדמות שלי, אני רוצה להספיק את ההספקים שלי, אבל מה? חישבתי דרך חי, ואשיב הרגלי לדבותיך. אני בהתחלה חישבתי דרך חי, אולי אני אלך למקום פלוני, להתחבות שם ללמוד, אבל אחר כך החלטתי שאני דווקא בעניין של זיכוי הרבים, עם הרבים, התיקון יהיה התיקון יותר גדול. אני אספיק יותר, אני אסכיל יותר. למה? כי שמה יש רבים, יש עניין של זיכוי הרבים, רבותיי. כמה דבר חשוב, כמה דבר חשוב לזכור כל הזמן. אנחנו כל הזמן צריכים לזכור את הדבר הזה. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? בחור שמרגיש שהוא חלק בלתי נפרד מהישיבה, בחור שמרגיש שהוא חלק בלתי נפרד בבית מדרש, הוא מבין את העוצמה שלו. הוא יודע למה הוא יכול להגיע. מי שלא מרגיש את הדבר הזה, יש לו בעיה. כל בחור ובחור צריך להרגיש, כל אדם ואדם צריך להרגיש. אם אני הגעתי לשיעור, אם אני נמצא בשיעור, אם אני נמצא בתפילה, אם אני נמצא בבית מדרש, אם אני כאן, הכל כאן. אני זה השיעור. אם אני לא כאן, אם לא הגעתי היום לשיעור, מי כאן? מי הגיע לשיעור? כאילו, חבל על השיעור. אדם צריך להרגיש את זה. אם דוד המלך, ישבתי רגליי ואשים רגליי דבותיך, כל שכן אנחנו, רבותיי, כל שכן אנחנו צריכים להרגיש ככה. כי אם דוד המלך היה נצרח לדבר הזה, כל שכן אנחנו, יתמדי, כמה אנחנו צריכים לדאוג לזה, להרגיש שאנחנו חלק בלתי נפרד מהווי של הישיבה. בחור צריך להרגיש שהוא, זה הבית מדרש. הוא, כאילו, מה זאת אומרת? מה, וואו, אני מאחר 5 דקות, מה זאת אומרת? מה? כאילו, הוא צריך להרגיש, הוא להגיד, רגע, יש כבר 250 בחורים בבית מדרש. הוא צריך להגיד, רגע, אני זה בבית מדרש. אם אני לא שם, אז הסדר עוד לא התחיל. איך יכול להיות 5 דקות? כך כל האדם צריך להרגיש. כמובן, אני אומר כל הזמן, אני אומר את זה גם לעצמי, אני איזה שיש לי רמקול ושאני יכול לדבר ולהקליט שיעורים, זה לא אומר, לא אומר שום דבר. אני אומר את זה גם לעצמי, כן. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני נמצא בבית מדרש, אם אני הגעתי לתפילה, הכל כאן, הנה, אז התפילה הייתה. אם אני לא הספקתי עכשיו להגיע לתפילת שחרית בזמן, והפסעתי, אז אין, לא הייתה תפילה היום בישיבה. לא הייתה תפילה, העניין לא התקיים. כך אדם צריך להרגיש. אם אני כאן, הכל כאן. חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לדבותיך. אם דוד המלך אמר שאני רציתי כל יום ללכת למקום פלוני, למקום מלמין, אבל עשיתי את זה, בסוף הגעתי לבית המדרש, בית המדרשות, בית כנסיות. למה? כי הבנתי מה זה הכוח של זיכוי הרבים. מה אנחנו נגיד, רבותיי? מה אנחנו נגיד? שאנחנו, כמה זכויות אנחנו צריכים. אז בוודאי שאנחנו צריכים את הזכות של זיכוי הרבים. כמה בן אדם יכול לעשות זיכוי הרבים. בן אדם נמצא בבית המדרש, מחייך, לומד בשמחה, לומד בהתלהבות. הוא גורם לכל אלו שמסביבו ללמוד בהתלהבות. בחור ששומר על הלשון שלו בבית המדרש, הוא יושב ולומד ושוקד, והוא מונח בלימוד. הוא לומד בחיות. מה הוא עושה? הוא קוראים לכל אלו שמסביבו ללמוד בחיות. למה? אלו שמסביבו רואים, וואי, תשמע איזה בן אדם, תראה איפה הוא מונח, תראה איפה הוא נמצא. עכשיו, כמובן יש את האנשים שתמיד מונחים ככה ברובד העליון, בהשגות נפלאות, בכל מקום יש את החבר'ה האלו. אבל יש את החבר'ה האלו שגם הם לומדים ושוקדים בלימוד, גם מחייכים, גם נמצאים עם העם. זה דבר של מודל חיקוי. כל בן אדם רוצה להיות ככה. איזה זכות, איזה כיף, תראה איך האדם הזה נהנה, איך האדם הזה נהנה. כבר סיפרתי לכם כמה פעמים שאני הייתי יהודי, ואחר כך ראיתי את שהוא הצלחתי איתו, לקחתי כבר כמה אנשים לכזה דבר. נכנסתי, כל מיני אנשים שלהם ככה לבטים, התמודדויות, כל מיני דברים, לקחתי אותם בסמדרש מלא ומפוצץ בבחורי ישיבות ששוקדים על התורה. ואני רוצה רק שיראה מה זה עולם התורה. אני רוצה רק שיראה מה זה ישיבה אמיתית. איך באמת יושבים ולומדים. הוא אומר, תגיד לי, מה הם שותים? מה הם שותים? מה זאת אומרת, מה הם שותים? כאילו, הוא אומר לי, מה, הם מעשנים אולי משהו? שום דבר. לא מעשנים, מעשנים סיגרות רגילות. אם הם שותים מים, שותים אולי אקסל, אולי. מה, תראה אתה בעצמך. הוא אומר לי, איזה אש יש פה, תראה איך הם תוססים. ממה? ממה? מה מציס אותם? אמרתי לו, פיקודי השם ישרים בסמך אלף, תורה מה זה תורה? אתה רואה את מה רוצים לקחת מאיתנו, מה רוצים לקחת את בחורי ישיבות, לגייף אותם, תראה מה זה תורה, תראה מה זה פקודי השם, שם שמחי לב. איזה זיקוע רבי מאדם עושה כזה דבר, שיושב ולומד בחשק ובהתלהבות ובשמחה, והוא מריד את הבסמדרש. מה הוא גורם לאלו שמסביבו? הוא גורם לאלו שמסביבו שהם לא יכולים לשבת בשקט. הם לא יכולים ללמוד בשקט. לפעמים אתה נכנס לזה בית מדרש, ולא נעים להגיד, אתה בטוח שאתה פותח את הבית מדרש, אתה בטוח שאנשים עוד לא הגיעו, עוד לא התחיל לסדר, פתאום תורה בית מדרש מלא. ושקט, שקט העשייתי. כל אחד במקום שלו, לומד בשקט, כל אחד במקום שלו, כותב, או עם המחשב, או עם הזה, או שותה כוס קפה, הלו, איפה החיות? איפה השמחה? איפה חדוות השם עם האורסכם? איפה השמחה? איפה השמחה בעבודת השם? איפה פקודי השם מסמכי לב? נכון, לא בכל אחד יכול לעשות את זה, וזה לא קל ולא פשוט, אבל קצת, מעט מן המעט, כי אתה מחיה את עצמך קודם כל, קודם כל אתה מחיה את עצמך שאתה לומד בקול, שאתה לומד עם חבוצה שלך בקול, ושאתה מרגיש, שאתה נמצא בבית סמדרש, שאתה מרגיש שאתה חלק בלתי נפרד מהווי פה, לא חלק בלתי נפרד מהניוסים. הניוסים, תשאיר אותי לחדר הניוסים. עכשיו אנחנו נמצאים בבית סמדרש, עכשיו צריך לשבת ללמוד, אני חלק בלתי נפרד. אני לא עוזב את הבית מדרש, זה חלק ממני, זה הסדר, זה אני פה. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? אם אני לא נמצא בסמדרש, אז הבית מדרש ריק. הלו, מה ריק? תגיד לי, אתה נורמלי? כולם, יש למה 400 בחורים. מה את? לא, אבל זה אני. אני הבורג העיקרי. מה הבחור רגיש? תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה מדבר ככה? מה זה, גאווה? אני הבורג המרכזי בבית מדרש. הלו, אל תגזים. כן. כן, זה ההרגשה שאתה צריך להרגיש, זה ההרגשה שצריך לתת ליצר אורש שלך. כן, אני חלק בלתי נפרד מבית מדרש, אתה רוצה תבוא אליי אחר כך. כן, חישבתי דרכי ואשיב רק לילד ואותך. כמו שאומר, אחרי אתה מסופר, כן, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה, בסוף תלך לבית מדרש. למה? כי זה המקום שלי, זה המקום היהודי שלי, זה המקום הנצחי שלי. אני רוצה לחיות בתוך בית מדרש, זה המקום שלי, לשם אני רוצה להיות, כי אני יודע שמכאן אני מכאן תוצאות חיים, מכאן אני יכול רק להפיל ולעלות מעלה מעלה בסולם התורה והירה. אז נכון, בחוץ יש עוד כל מיני דברים של זיגוע רבים בחוץ, כל מיני זה, אבל מה אני צריך לתמות את העיניים שלי עם כל מיני דברים בחוץ? מה אני צריך לתמתם את המוח שלי עם כל מיני דברים בחוץ? אני מעדיף להיות פה בבית מדרש, שבתי בבית השם, כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בחלו, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות כאן, מונח כאן. כי אני מבין שכאן יש לי עניין של זיכוי הרבים, כמו שאמר דוד המלך. למה חישבתי דרכי ואשיב הרגלי על אדבותיך? למה חישבתי דרכי? למה? כי אני יודע שבחור במקומות שאני יודע ללמוד שם, במקום שאני מכיר, כל מיני מקומות שאני יכול ללכת להתבודד פה ולהתבודד שם, ללמוד פה לבד ושם לבד, אני יכול להספיק הרבה יותר. אבל אני יודע שכוח של זיכוי הרבים זה הרבה הרבה יותר. בהרבה הרבה יותר. והפוך, לפעמים מכוח של זיכוי הרבים, אז הזמן שלי יהיה לי יותר בקלות. יותר בקלות. למה? לפעמים בן אדם, יש לו איזה עניין לברר, איזה שאלה שהוא נשאל, ומישהו ככה נתן לו ככה איזה שאלה באמצע שיעור, הוא שאל אותי, וואי, עכשיו צריך לברר את העניין הזה, ידק היטב. אז כשהוא נמצא לבד, הוא נמצא בבית שלו, הוא מתעסק, הוא מעיין בסוגיה, אז יכול להיות שהוא ימצא איזה תשובה. אבל אם הוא יישב בבית המדרש, אם הוא יישב, יהיה לו כוח של זיכוי הרבים, הוא יכול בבית המדרש להגיע לתשובה בהרבה הרבה יותר חזקה. למה? בכוח זיכוי הרבים, כי כולם רואים אותו מונח בלימוד. כולם רואים אותו שקוע בלימוד. מה קורה? באים שם בחורים צעירים, באים שם כל מיני בחורים שלא כל כך מבינים בלימוד, ופתאום רואים אותו, תראה איזה התמדה, איזה בן אדם שקוע בלימוד. תראה כמה ספרים יש לו על השולחן, תראה איך הבן אדם מתייגע, תראה כמה שעות הוא יושב ברצף. מה בן אדם מסתכל? הוא אומר, וואי, תשמע, זה מודל לחיקוי. לפעמים אתה לא יודע איזה זיכוי הרבים אתה עושה, בלי לחשוב איך שאתה עושה זיכוי הרבים. אתה יושב ולומד, ואתה עושה זיכוי הרבים, בדרך אגב. מה אתה סך הכל עשית? סך הכל ישבת ולמדת בהתמדה. לא דיברת עם אף אחד, אתה בא לשמיים, הוא אומר לך איזה זיכוי הרבים עשית. מה עשיתי? מה עשיתי על מה? זה עולם האמת או עולם השקר? לא ייתכן, אני לא עשיתי זיכוי הרבים, לא עשיתי שום זיכוי הרבים. כל היום ישבתי בתדרס, למדתי. אומרים לה, בדיוק, זה בדיוק, זה זיכוי הרבים. מה זיכוי הרבים בזה? מה זיכוי הרבים בזה? כן. שים לב מה דוד המלך אמר. חישבתי רגלי ואשים רגלי דבותיך, כן. אני רציתי ללכת למקום אחר וללמוד לבד, אבל בסוף העדפתי ללכת לבית מדרש. כי אמרתי, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? הבנתי שאני הבורג המרכזי כאן. הבנתי שכשאני נמצא כאן, הרבה אנשים רואים אותי, ואני משמש דוגמה לאחרים. אנשים רואים מה זה התמדה. אנשים רואים שגם אדם שהוא גדול, גם אדם שהוא, יש לו מעמד, הוא יכול לשקוע בלימוד. כן, בשביל זה באתי לבית המדרש, וישבתי ולמדתי, ושקעתי, גם אם לא הסתכלתי על אף אחד, והייתי מונח כל כולי בלימוד. זה עצמו היה זיכוי הרבים. כי נתתי חשק והתלהבות לכולם, נתתי חשק והתלהבות לכל הסובבים אותי, כולם ראו אותי וממני למדו לעשות. זה מה שאומר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל דבותיך. וזהו דרש, דרשו חזל על הפסוק, אם חוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. יהיה רצון שבעזרת השם נזכה להיות עמלים בתורה, אנחנו וזרינו וזרע זרינו, ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרינו ומפי זרע זרינו מעתה ועד עולם. יהיה רצון שהדברים יהיו לילו נשמתה של מרת זקנתי יהודית בת רבי יעקב חיים, וכן להבדיל לרפואתו שלמה של מורבי דוד צלח בן טובה, שהשם ישלח דברו וירפאהו, אמן ואמן.